שלום, אתם באינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום הוא יום ראשון, שבוע חדש, אחרי החגים, באולפן אנחנו סמי פרץ ואיתן אבריאל, שלום סמי.
שלום, שלום איתן.
אז אנחנו יודעים שמחירי הדיור לא עוצרים, אבל היום כבר אין ספק. אי השוויון הבסיסי ביותר במדינת ישראל הוא בין אלה שיש להם דירה, ופשוט בין אלה שאין להם. וככל שהמחירים עולים, מי שאין לו דירה נשאר עוד יותר מאחור והופך לעוד יותר עני. למרות זאת, בתקציב ובחוק ההסדרים שמובאים השבוע לתחילת הדיונים בכנסת, אין אפילו ניסיון משמעותי להתמודד עם עליית המחירים בדיור, והשאלה היא, האם בכלל ניתן לעשות משהו? לשם כך אנחנו נדבר עם אביגדור יצחקי, לשעבר ראש מטה הדיור הלאומי, בזמן כהונתו של שר האוצר, משה כחלון.
גם מחירי הגז הטבעי מזנקים בעולם ובעיקר באירופה, ולמרות שהם לא משפיעים בשלב זה על הצרכנים בישראל, הציבור קצת מבולבל. האם המחיר שאנחנו משלמים למונופול הגז, שהיה נראה רק לפני כמה חודשים מאוד יקר, הפך פתאום למציאה? איך אזרח ישראלי צריך בכלל לנתח את מחירי הגז בעולם ועד כמה זה רלוונטי למה שקורה אצלנו? על כך נדבר עם הפרשן שלנו, אבי ברלי.
הפוליטיקה הכלכלית צוערת בימים אלה גם בארצות הברית. הנשיא ג'ו ביידן הציג את התוכנית הכלכלית הגדולה שלו בהיקף של 3.5 טריליון דולרים, זו שאמורה להכניס אותו לספרי ההיסטוריה כנשיא שסיים את עידן הנאו-ליברליזם באמריקה והפך אותה למדינה שלמעשה סוג של סוציאל דמוקרטיה בסגנון האירופאי. התוכנית הזו כוללת למשל הרחבת השירותים הציבוריים בבריאות, בחינוך, בדיור ובתשתיות, ואת המחיר שלה אמורים לשלם העשירים באמצעות העלאות מיסים עליהם. אלא שנכון להיום, ביידן מתקשה לקבל לכך את כל האצבעות של המפלגה שלו, והוא נאלץ להתחיל להתפשר על פרטי התוכנית. מה יישאר ממנה בסופו של דבר? אנחנו נדבר על זה. יאללה, מתחילים.
שלום לאביגדור יצחקי.
שלום וברכה.
ראש מטה הדיור לשעבר בתקופת השר משה כחלון, והיום יושב ראש מפעל הפיס. אנחנו עוד זוכרים לך את ההצהרה שלך, שאם לא תוריד את מחירי הדירות ב-15% אתה תתפטר. לא ראית ב-15% ובכל זאת עזבת והלכת למפעל הפיס. מאז מחירי הדירות רק ממשיכים לעלות, ונשאלת השאלה, האם כולם נדונו לכישלון, כל התוכניות הממשליות נדונו לכישלון ואנחנו נמשיך לראות עליות מחירים?
אני חושב שהתוכניות שאנחנו עשינו היו מביאות ירידת מחירים, ותרף אני אסביר גם למה. הצלחנו איכשהו לבנון את העלייה בשנתיים של 2016, 2017 ו-2018, אבל מאז מה שנקרא חרבו את הכל, וכל מה שעשינו ירד לדמיון, ולצערי הרב אנחנו צפויים כרגע ל... עליות מאוד מסיביות במחירי הדיור. אני אסביר, תפקידה של הממשלה הוא בשבעה נושאים לסייע לשוק הדיור. קודם כל בתחום התכנון, אנחנו הצלחנו לתכנן 120 אלף יחידות בשנה, ואפילו בשנת 2018 הגענו ל-165 אלף יחידות דיור בשנה. הדבר השני זה כמובן להגביר את השיווקים, הגענו למצב שבשנים שהיינו שם, הגענו ל-70 אלף יחידות, קרקעות ל-70 אלף יחידות בשנה. הדבר השלישי הוא תשתיות. אנחנו הנחנו תשתית ל-5 שנים לכל התשתיות הנדרשות, גם תשתיות העל, גם התשתיות הצמודות. הכל היה מתוקצב על מנת לאפשר את בנייתם של שכונות חדשות. הדבר הרביעי הוא אשראי, טיפלנו בו באופן מלא, וגם נדמה לי שהוא לא הבעיה היום, אבל יחד עם...
להפך, יכול להיות שהוא הבעיה ממקום אחר, שהריבית כזו נמוכה, שזה דוחף אנשים לשוק הדיור ומגדיל את הביקוש.
זה נכון, אבל מבחינת הקבלנים, מבחינת הביצוע, מבחינת הבנייה, זה מאוד מסייע לשוק הדיור. עשינו גם איזושהי מהפכה בתחום המשכנתאות, לטובת השיווקים שלנו במסגרת מחיר למשתכן. הדבר החמישי הוא כמובן אמצעי ייצור, ובעיקר כל מה שקשור לעובדים. אנחנו גם הצלחנו לייבא שתי חברות ביצוע מאוד מרכזיות. כל מי שעובר על יד שרונה רואה את הבנייה הענקית שם של חברה סינית, וזה חלק מאמצעי הייצור, אבל העובדים כרגע היא הבעיה העיקרית. יש עוד שני דברים שלא הספקנו לטפל בהם כמו שצריך. לכל נושא ההתחדשות העירונית מחייב תנופה ובעיקר כסף משמעותי כדי להעביר את ההתחדשות העירונית לא רק למרכז הארץ, מה שנקרא סביב תל אביב, אלא גם לפריפריה. והדבר האחרון, הדבר השביעי שממשלה יכולה לטפל בו, זה המהירות של ניפוק היתרי הבנייה לקבלנים שלפעמים מחכים שנתיים ושלוש עד שהם מקבלים היתרי בנייה.
כן, אגב, היה דבר נוסף שנעשה בתקופת כחלון, שזה העלאת המיסוי על משקיעים בדירות, ובכלל איזשהו ניסיון להרחיק אותם כמה שיותר. הממשלה הקודמת, השר ישראל כץ, ביטל את ההטבה הזו, ובעצם מאז גם רואים יותר משקיעים שחוזרים לשוק הדירות, ובהתאם גם רואים עליית מחירים. האם לדעתך צריך להחזיר בעצם את כל אותן תוכניות שאתם עשיתם בזמנו, ובעיקר לכוון את האש למשקיעים?
לצערי הרב עושים עכשיו תוכניות. תראה, בסופו של דבר זה כלכלה נורא פשוטה. זה עניין של ביקוש ושל היצע. הכלכלה הכי בסיסית האפשרית, שלמדנו באוניברסיטה בתורת המחירים, אין פטנט אחר. יש בעיה שבשוק עולה, כל מי שיש בידיו קרקעות ואו אפילו דירות, לא ממהר למכור אותם, שזה גם מקטין את הביקוש, כי הוא מבין שבינתיים המחירים עולים, אז לאן יש לו למהר, ואם יש לו אורך נשימה, אז הוא בוודאי גם מחזיק את הקרקע ואפילו גם מחזיק דירות, ומחכה לזה שיקבל עוד אחוז ועוד אחוז ועוד אחוז, ואנחנו רואים אותם, ואם אין לו לחץ כספי או לחץ מהבנק להתחיל למכור דירות, אז הוא לא יעשה את זה, כי מחר הוא יקבל עוד כסף על כל דירה שהוא יקבל עליה היום. אם הממשלה תטפל בכל שבעת הנושאים האלה, כמו שאנחנו טיפלנו מהם, ותוסיף עליהם גם את הנושא של ההתחדשות העירונית, וגם את נושא של תרי הבנייה, יש איזושהי מחשבה להפוך את נושא תרי הבנייה של אנשים שלא יבקשו הקלות כאלה ואחרות לעשות את זה על ידי הצרכנים ורישוי עצמי, אבל לצערי אחד הפתרונות, במיוחד לזוגות הצעירים, הוא הנושא של דירות להשכרה, והממשלה הייתה לה כוונה, או יש לה כוונה, לשנות את התנאים של חוק עידוד השקעות הון.
כן, אבל פה אתם נכשלתם, ברשותך, מר יצחקי, היה לכם כישלון מאוד גדול, משום שכל המדיניות של משה כחלון כוונה לרכישת דירות, באמצעות מחיר למשתכן, סובסידיות, והטבות שהסדר גודל שלהם הגיע ל-7 מיליארד שקל, ובעצם כוון למספר מצומצם של אנשים. אין פה איזה הקהל חטא שהייתם צריכים להשקיע הרבה יותר בדירות להשכרה כדי לא לזרוק את כל הזוגות הצעירים ישר לקניית דירה כשעדיין אין להם מקור הכנסה סביר?
תראה, אנחנו קודם כל יצרנו עוד כלי לנושא עידוד דירות להשכרה באמצעות חוק קרנות הריט, שבה נתנו הטבות מאוד משמעותיות ליזמים. הטבה המרכזית היא הקטנת מס רכישה במסגרת הפרויקטים האלה מ-6% ל-0.5%, שזה בהחלט הטבה מאוד משמעותית. ואכן קמו קרנות ריט לא בהיקפים גדולים, אבל יש כבר היום 3 או 4 שעובדות, כך שבסך הכל הנושא הזה של עידוד השכרה יש לו שני היבטים. האחד, האם להזרים את הקרקעות שהמדינה משפקת לטובת בנייה ורכישה, או להזרים אותם לכיוון, בסוף זה משחק סכום אפס, אין לך גם וגם. והשאלה איפה אתה שם את המוקד, אנחנו העדפנו לפחות בשנים הראשונות לשים את המיקוד על המחירה לזוגות צעירים, ואכן סבסדנו את הדירות, וכשאני מסתובב היום ברחוב, אז אני מנושק מכל הכיוונים, מכל הצדדים, על ידי זוגות צעירים, ובסופו של דבר זה יגיע לסדרי גודל של 100,000 זוגות צעירים, שבסופו של דבר לא היו קונים דירה, אם לא היה להם את תוכנית מחיר למשתכן, ובנוסף לזה מי שהיה בסוף משתלט על הדירות האלה, גם עם ההגדלה של מס הרכישה, היו המשקיעים.
כן, אז איך אתה מסביר את האדישות של הממשלה הנוכחית מול הדברים האלה? כי הניתוח שלך הוא באמת יסודי ומקיף, אבל הוא לא זר לתעשייה וגם לציבור. אנחנו מבינים איך זה צריך לעבוד. רוב האנשים מבינים את העניין הזה של היצע וביקוש. ברור לכולם שצריך לספק הרבה יותר היצע. ברור לכולם שגם רצוי לשים את כל המוסדות הרלוונטיים תחת גג אחד ושל מישהו ש... יוכל לנהל את זה בצורה מרוכזת ויעילה, כפי שאתם ניסיתם לעשות, לא חשוב שההצלחה כרגע הייתה חלקית מאוד. שוב ביזרו את המוסדות האלה בין משרדים שונים, בין מפלגות שונות. איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר שלמרות שמצבנו טוב, למרות שיש קופה מלאה, למרות ההצלחה של ההייטק, אין שום מאמץ מסודר, רציני של הממשלה הזו להתמודד עם העלייה ש... חד משמעית, ותגיד לי אם אתה מסכים עם זה או לא, אבל בוודאי תהפוך את גוש דן ותל אביב לעיר של עשירים, וכל השאר יצטרכו להידחק רחוק משם.
יש שני הסברים. הראשון, כמו תמיד, זה הפוליטיקה. יש לנו ממשלה היום, שהיא בסופו של דבר עסוקה בלרצות את כל מרכיביה, ממשלה לא הומוגנית, ולכן... היא מעדיפה לא לטפל בדברים שיהיו קונטרוורסליים בצורה כזאת או אחרת, והיא מעדיפה להתרכז באותם נושאים שבאמת משאירות את הממשלה הזאת שלמה. זה לא פשוט, זה תהליך שצריך לתחזק אותו כל יום, ולכן לא נכנסים. וההיבט השני הוא...
אני לא שלם לי העניין הזה. אני מבין את העיקרון, אבל מי בתוך הממשלה המורכבת ככל שתהיה, אין לו עניין לקדם את נושא הדיור.
זה בדיוק הדבר השני שעליו דיברתי, למרות שמינו סגן ממונה על תקציבים שמאוד מבין את שוק הדיור, אבל מדיניות אגף תקציבים, זה לא מהיום ולא מאתמול, זה מהרבה שנים, זה איך לא להוציא כספי מדינה על דברים שיש מישהו, שיש סכנה, לא שמישהו, שמישהו ירוויח מהעניין הזה באופן פרטי. וזאת טעות חמורה מאוד. הממשלה צריכה לשים כסף על שוק הדיור. כדי לעשות התחדשות עירונית חייבים לשים כסף, כי יש קרקעות אינסוף בפריפריה להתחדשות עירונית, אבל הם דורשים כסף. הממשלה שינתה את חוק עידוד השקעות הון, מנסה לשנות את חוק עידוד השקעות הון לדירות להשכרה, והאריכה את תקופת היכולת למכור את הדירות מ-5-7 שנים ל-15 שנה, נתנה איזושהי הנחה במס נוספת מ-11% ל-7%, אבל בסופו של דבר הזמן הוא הרבה יותר משמעותי מבחינתם של המשקיעים, כך שבסופו של דבר אם רוצים לחסוך כסף במסגרת תקציב המדינה, זה משפיע רע מאוד על שוק הדיור ובמיוחד על שוק הדיור.
כן, האם צריך לדעתך להגביל את כמות הדירות שאדם קונה, או לפחות להגביל אותה למסות את כמות הדירות שאדם קונה מעבר לדירה אחת או מעבר לדירה שנייה?
אני חושב שאין ברירה, כי בסופו של דבר הדברים האלה יקטינו את הביקוש במיוחד על ידי המשקיעים שהיום מפרקים חסכונות, כל מי שיכול מפרק חסכונות כדי לקנות דירה, לא משנה איפה, כי הוא מבין שהמחירים יעלו בסדרי גודל של 10% ומעלה לשנה, ולכן הממשלה צריכה להגביל את הדברים האלה, גם אם זה בצורה מלאכותית, גם אם זה לא מדיניות של שוק חופשי, גם אם זה לא עושה טוב לאנשים המשפיעים ביותר, שהם בדרך כלל העשירים יותר, ולכן היא חייבת לעשות צעדים מאוד מאוד אמיצים בתחום הזה, כבאמת להגביל את עניין המשכירים. מצד שני, הממשלה אומרת, במידה מסוימת של צדק, שאם לא יהיו משקיעים, גם לא יהיו דירות להשכרה. אבל זה לא נכון, זה ממש לא נכון. אם לא יהיו משקיעים, הביקוש ירד, המחירים יהיו, אני מקווה, יותר סבירים, ובסופו של דבר לעודד את ההשכרה על ידי יזמים, כי אתה יודע שבישראל הדירות להשכרה מוחזקות למעלה מ-80 ואפילו 90% על ידי אנשים פרטיים, והמוסדיים בקושי מושקעים בסדרי גודל של 10% עד 15% בשוקי ההשכרה. בכל העולם זה הפוך, המוסדיים הם אלה שמושקעים בהשכרה, והפרטיים הם המיעוט. ולכן צריך לשנות את כל הדברים האלה ולהגיע למצב שבאמת המוסדיים הם אלה שמחזיקים את השוק להשכרה, ואני רוצה להגיד לך שמי שכל מוסדי היום שיקח על עצמו דירות להשכרה, בסופו של דבר ייהנה מצועות מאוד מאוד יפות, גם על האפסייד וגם על דמי השכירות.
כן, אז בין השורות, או אפילו לא בין השורות, בדברים עצמם, אני שומע אותך מטיל את האחריות ואת האשמה במידה מסוימת די על משרד האוצר, בצד אחד מזה שהוא לא מוכן לתת כסף תקציבי לקידום בנייה של דירות, ומצד שני שהוא, יש אולי תוכניות, אבל בינתיים הוא מתמהמע, הוא לא הכניסו בחוק ההסדרים שום מיסוי על בצד הביקוש, נקרא לזה ככה, של דירות להשקעה. אתה שומע על רעיונות לעשות את הדברים האלה בשלב הבא, אחרי התקציב בחוקים נוספים?
אני לא רואה איזה שהן תוכניות שיביאו לדברים האלה. אני מוכרח להגיד שאני משוחח באופן אישי עם כל הגורמים שנוגעים בדבר, גם במשרד השיכון, עם השר והמנכ״ל, גם במשרד האוצר, ימונה על האגף עם המנכ״ל ועם הסגן המונה שעוסק בדיור. אבל כנראה שיש להם סדרי עדיפויות אחרים. הם רוצים להחזיר את ישראל למצב של גירעון בתקציב לא מספיק גדול, למרות שהחוב הלאומי של מדינת ישראל הוא באמת ברמה הכי סבירה ולמטה.
אבל אביגדור, תגיד לי, יכול להיות שאנחנו פה קצת מרמים את המאזינים שלנו כשאנחנו מדברים על תוכניות להורדת מחירי הדירות, בשעה שלרוב השחקנים בשוק הזה אין שום עניין בלהוריד את מחירי הדירות, לא לבנק ישראל שרוצה לשמור על הבנקים, לא לבנקים, לא לקבלנים שרוצים למכור כמה שיותר גבוה, לא לממשלת ישראל שמקבלת הרבה מאוד מיסים כתוצאה מזה שיש עסקאות במחירים גבוהים, ולא בעצם ל-67% מהציבור הישראלי שמחזיק דירה בבעלותו. כלומר, זה בסך הכל בעיה של אנשים שאין להם דירה, והם לא הרוב, והם לא השחקנים החזקים בישראל.
תראה, אני לא יכול להאשים לא את הציבור הרחב, לא את ציבור היזמים, לא את ציבור הבנקים ולא אף אחד אחר. זאת אחריות של ממשלת ישראל לדאוג לקורת גג לתושביה ובמחירים סבירים. אני לא מוצא מישהו אחר שיכול להיות אחראי על העניין הזה. אני חושב שאיתנו בנק ישראל שיתף פעולה. אני אתן לך דוגמה. המגבלה, ואתה סמי מכיר את זה, על אשראי לתחום הנדלן הוא סדר גודל של 20% מסך הכל האשראי. ואנחנו באנו ואמרנו, רבותיי, זה בסדר, אבל אם הבנק לוקח את החוב ומאגח אותו, ואו עושה עליו ביטוח משנה, למה אתם משאירים אותו בתוך האובליגו? תורידו אותו גם מהאובליגו, ואז אפשר יהיה לתת יותר אשראי. אנחנו גם הרבנו את חברות הביטוח במתן אשראי, במתן ערבויות חוק מחר, וליווי קבלנים בצורה כזאת או אחרת, ואכן היום זה סחורה שעוברת בחברות הביטוח ולאט לאט הולכת ומתגברת. יש פה רק אחריות של הממשלה. אני חושב שבנק ישראל לא תהיה הבעיה, ובנק ישראל יודע לשמור על יציבות הבנקים, והמשכנתאות בהחלט נעשות בצורה מסודרת עם חוקים מאוד ברורים, ולכן האחריות היא טוטלית על הממשלה. רק הממשלה יכולה ליצור כלים שתפתרו את הבעיה הזאת, אבל צריך לזכור, זה עולה כסף, זה עולה כסף ממשלתי, ואם הממשלה לא תכניס את היד לכיס, אז לא יהיה פתרון.
כן, אף אחד לא יכול להביא פתרון. אז באמת שאלה אחרונה, אתה יודע, עברו כבר 11 שנה כמעט, מאז המחאה החברתית של 2011, אותו קיץ עם האוהלים ברוטשילד, שהחל ונמשך למעשה כמחאה של עליית מחירי הדיור. מאז המחירים עלו להערכתי בין 120 ל-130 אחוזים לפחות, יותר מפי שתיים, ואנחנו לא רואים שום מחאה של אותם, סמי אמר 67 אחוז יש לו, יש בישראל של משקי הבית יש להם דירה, אז בוא נגיד ה-33 אחוז הנוספים, אנחנו לא רואים אותם יוצאים לרחובות, למרות שהם קמים בבוקר עם תחושת מועקה.
אני חושב שהמצב הדמוגרפי קצת לאט לאט משתנה במדינת ישראל בהיבט של מעמד ביניים. היום לפי דעתי יש שני מעמדי ביניים, יש מעמד ביניים גבוה, יש מעמד ביניים נמוך, ויחד עם הכניסה של הסיבים האופטיים למדינת ישראל אפשר יהיה לפזר את האוכלוסייה יותר, כי אנשים יוכלו לעבוד יותר מהבתים. אנחנו עוסקים בזה גם במפעל הפיס, על מנת להביא את הסיבים האופטיים גם לפריפריה, על מנת שכל מי שרוצה לגור בפריפריה ולעבוד מהבית, תהיה לו אפשרות טכנית עם וי-פיי מאוד מאוד גבוה, כדי שהוא יוכל לעשות כל מה שהוא רוצה. היום צעירים נכנסים לקצב הכנסות שהוא שונה ממה שהיה בעבר. אין ענף אחד בישראל היום שלא חסרים בו עובדים. אחד. כל הענפים כולם חסרים בהם עובדים. וגם אם נתוני האבטלה הם של 6-7%, אני אומר לכם, זה לא נכון. בסופו של דבר, גם בזמן הקורונה שצעקו כולם, אין מה לאכול, אין מה לאכול, לא נוסף עובד אחד ישראלי בענף הבנייה, לא נוסף עובד אחד ישראלי בענף החקלאות, כך שבסופו של דבר, ישראל חסרה ועובדים בצורה משמעותית. המשמעות של הדבר הזה, במיוחד בהייטק, היא עליית שכר מאוד מאוד גבוהה לצעירים במדינת ישראל. המוסדות האקדמיים מוצפים באנשים שרוצים לרכוש את המקצועות האלה, כן. והעתיד נראה ורוד, ולכן התוצאה היא שהצעירים רואים את עתידם בצורה הרבה יותר טובה מה שצעירים ראו בעבר.
כן, טוב, אז או בהייטק, או שצריך למלא טופס פייס ולקוות לזכות אצלך.
לא, לקוות זה לא מספיק. צריך הבטחה מיושב ראש שזה יהיה כרטיס זוכה, אז אולי יהיה מה לדבר.
כן, לחיות חבל הזמן.
בסופו של דבר, יש כאלה שגם זוכים. אומנם הם מעטים, אבל יש כאלה שגם.
אבל לרוב זה מס על עניים, אבל זה לשיחה אחרת.
אני לא, ממש לא מסכים עם הקביעה הזאת, ותורידו את זה מהשיתוף. זה ממש לא נכון.
אתה יודע מה? נעשה שיחה יום אחד על פייס.
בסדר.
תודה רבה.
אביגדור יצחקי, תודה רבה. שלום לאבי ברלי.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
ראשית, מזל טוב על התפקיד הנוסף שלך אצלנו. מעכשיו לא רק מומחנו לענייני תשתיות, אלא גם לומד להיות מומחנו לענייני, נקרא לזה כלכלה פוליטית והעניינים הפרלמנטריים אי שם בכנסת בירושלים. אנחנו רוצים בכל זאת להחזיר אותך לימים של התשתיות, של הגז, ולשאול אותך שאלה די פשוטה שאין לה תשובה קלה כרגע בראש של הציבור. והיא נוגעת לעלייה המאוד חדה שהתרחשה בשבועות האחרונים במחירי הגז בעולם. המחירים בשורה של מדינות, למשל באירופה, גבוהים פי כמה וכמה מאשר המחירים בישראל. ופתאום הציבור הישראלי קצת מבולבל לגבי איך הוא צריך להסתכל על המחיר הגז שהוא משלם כרגע. כמובן הגז שנמכר על ידי מונופול הגז לחברת החשמל וליתר המפעלים בארץ. אנחנו היינו בתחושה שהמחיר הזה גבוה, בגלל שהוא נמכר על ידי מונופול שהיו לו ויש לו, בוא נגיד, מערכות ויחסים עם השלטון, ופתאום המחירים בחול נראים הרבה יותר גבוהים. אז העסקה שיש לנו היום זה עסקה טובה או עסקה גרועה?
מבחינתנו שום דבר לא השתנה. כלומר, המחיר הוא גבוה לא מכיוון שפוטין משחק עם השיבר על הברז לאירופה ומתי שהוא פותח אותו ומתי שהוא רוצה סוגר אותו. המחיר בישראל הוא גבוה, מכיוון שיש לנו חברות שמפיקות את הגז במחיר של X ומוכרות אותו, בוא נאמר, ב-10X. הנתונים האלה גלויים בדוחות הכספיים ואין ספור דוחות שיצאו במהלך השנים האחרונות, ולכן הוא גבוה. תמחור בישראל הוא רגיונלי. יש חברה שמפיקה אותו, יש לה הוצאות. היא לוקחת עליו, על אותן הוצאות, היא מוסיפה רווח יזמי שהוא די מופרז, די מונופוליסטי. כל גוף כמעט אפשרי שבדק את הנושא הזה במהלך העשור האחרון קבע את זה. לכן המחיר בישראל הוא גבוה ללא קשר למה שקורה במדינות אחרות, שנשענות על יבוא, שנשענות על צנצנרת מרוסיה.
לא, אבל העניין הוא שצריך לשמור פה על איזה רמת עקביות. תקן אותי אם אני טועה, המתנגדים למתווה הגז, במהלך השנים, ישבו את מחירי הגז אצלנו למחירי הגז בעולם, ובכמה תקופות המחיר אצלנו באמת נראה גבוה יותר. עכשיו המחיר אצלנו נראה נמוך יותר. השאלה אם נצמדים לטיעון הזה ושומרים על עקביות, או שבאים ואומרים, תשמע, הגז זה באמת תשומה שנקבעת במחיר אזורי, בגלל כל העניין של השינוע, בגלל כל העניין של הנזלת הגז, ולכן לא כך חשוב מה קורה במקומות אחרים, חשוב מה קורה אצלנו, כמה עולה להפיק פה וכמה מוכרים את זה.
אז קודם כל, בהשוואה למדינות בעלות מאפיינים זהים לאלה של ישראל, מאפייני שוק אנרגיה זהים לאלה של ישראל, ישראל עדיין קונה גז במחיר גבוה יחסית, כך שגם בהשוואה בינלאומית כיום, אנחנו עדיין נמצאים במקום שלא טוב. שנית, ההשוואות שנעשו בעבר מדוע לציין את האבסורד בעובדה שבה מדינות שמייבאות גז ושאין להן גז עם תשתית כל כך קורה כמו שיש לישראל, שמות מחיר נמוך מבישראל. כלומר, לא זו בלבד שאנחנו משלמים מחיר גבוה, אלא המחיר שאצלנו גבוה יותר ממדינות שלכאורה על הנייר לא צריכות לשלם מחיר גבוה הרבה יותר, ולכן ההשוואות בעבר הביאו על האבסורד שבעניין. דבר שני, אנחנו לא צריכים ללכת רחוק. גם שכנותינו היום משלמות מחיר גז נמוך מזה שבישראל, וגם בתוך ישראל עצמה. יש לנו מתחרה חדש, חברה יוונית שמוכרת את הגז ממאגרי קריש ותנין, ומוכרת את הגז הזה במחיר שנמוך בערך ב-20-30% מהמחיר שגובה המונופול, והנה לנו ראייה שאינה תלויה בשום השוואה בינלאומית לכך שהקבט היום רנץ המונופולית. זה קצת משעשע, בואו, שילמנו מיליארדי שקלים מיותרים במהלך, שקלים או דולרים מיותרים במהלך השנים האחרונות על גז שתומחר בצורה מונופוליסטית, זה אושר על ידי כל גורם, והעובדה שהיום, במקרה השבוע או החודש, מחירי הגז מזנקים באירופה, ואולי בעוד חודשיים הם ירדו בחזרה, לא משנה כי הוא זה...
לא, זהו, זה השאלה, זה השאלה. השאלה של הטיימינג פה היא חשובה, כי אנחנו יודעים שחברת החשמל רוצה לחדש חוזים לרכישת גז, והשאלה אם זה תופס אותה...
היא חתמה כבר על חוזה, רק כן, שהוא עוד לא קיבל אישור.
לא, אבל זה היה לכמות קטנה. עכשיו, לכמויות הגדולות יותר, השאלה אם זה קורה בטיימינג מאוד גרוע, בשעה שהמחירים בעולם גבוהים.
לא, מכיוון שחברת החשמל תתמחר את הגז שהיא רוצה לקנות, בהתייחס לחלופות. וככל שיש לך שחקן נוסף שכרגע הוא על הקווים, ואנחנו מצפים שהוא יקנה, שזה מאגר קריש תנין המתחרה. וברגע שבוא נגיד מאגר לוויתן אולי יצליח, יציע איזשהו מחיר תחרותי במידה מסוימת לגז היא רוכשת היום עם מאגר תנר, אז זה מה שיקבע. זאת אומרת, התחרות, תנאי התחרות בשוק המקומי, הם אלה שיקראו המחיר ולא מה שקורה כרגע באירופה.
איך אנחנו צריכים להתייחס למחירי, קוראים לזה ספוט, בשוק החופשי? הרי היו נקודות זמן שבאו ואמרו אנשים, חברת חשמל יכולה לקנות עכשיו אונייה ב$2 ליחידת חום, והנה אנחנו משלמים $6 ליחידת חום. אבל אני מניח שהמחירים האלה שונים, אז אולי צריך לגלות לפחות יושר ועקביות, כמו שסמי אומר, ופשוט לא להתייחס למחירים של הגז בתפזורת שמגיע באונייה.
תראה, עסקאות ספוט הן עסקאות שנועדו להתערבות נקודתית, שמע, כן, התערבות נקודתית בשעה שבה המשק זקוק לאיזושהי הזנת חירום. אנחנו לא בונים על זה, אנחנו לא אמורים לבנות על זה, אנחנו מקווים גם שלא נצטרך לבנות על זה, לכשיחובר מאגר קריש, וברגע שיש לנו את מאגר לוויתן, הצורך ב-LNG מיובא פחת בצורה משמעותית, היום אנחנו ממש לא בונים על יבוא כזה. מה שכן מלמד אותנו, המשבר בעולם, הוא שני דברים. אחד, שבאמת טוב היה לגדר את מחיר הגז לאיזשהו מודל שמעקר את התנודתיות הגדולה שיש במחירים שלו בשוק היבוא העולמי. כמובן אפשר להתווכח על מה מצמידים את מחיר הגז, אבל אין ספק שהצמדה וגידור שמאפשרים איזשהו אופק רב שנתי ואיזושהי יציבות, יש לה ערך, ובזה באמת במרכאות התברכנו, שוב, התברכנו במרכאות, מכיוון שיש לנו עדיין ויכוחים לגבי הצמדה שנבחרה בישראל, הצמדה למדד האמריקאי פלוס אחוז, ולכן זה עדיין במחלוקת, אבל זה נכון שצריך היה לגדר את מחיר הגז, וזה טוב שעשינו.
כן, מה לגבי הייצוא, אבי? בדרך כלל כשהמחירים עולים, אז הכדאיות כמובן של ייצוא גדלה, אבל ייצוא הוא כמעט בלתי אפשרי, אם לא עושים הנזלה, נכון? אלא אם כן אתה שם צינור, והפרויקט הזה לוקח הרבה מאוד שנים.
נכון, אין ספק שקודם כל ייצוא גם כרוך בחוזים רב שנתיים, ולכן העובדה שכרגע למשך חודש, חודשיים, שלושה, או למעלה אחרונה אחת, בוא נגיד, המחירים זינקו, זה עדיין לא אומר כלום לגבי חוזים שנחתמים ל-10 שנים או ל-15 שנה, וכרוכים בהשקעות אוניות די גדולות חד פעמיות. אין ספק שככל שמתח המחירים הזה באירופה ובעולם כולו ימשיך להיות גבוה, כמובן תגדל הכדאיות של הייצוא, אבל הייצוא מכאן כרוך באמת בהמון היבטים גיאופוליטיים שלאו דווקא קשורים בנושא המחיר של הגז כרגע בבורסה העולמית. מדובר פה בהסדרים שצריך לסגור עם מדינות אחרות, מדינות שכנות, בפרויקטים שהם כרוכים בהמון כסף כי צריך לצנרת את הימית. זה מגדיל את המוטיבציה אולי, אבל לא את ההתכנות. כי מה שההתכנות עדיין כרוכה בהמון המון 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 הסכימים, והמון בריתות, והמון סוגיות גיאופוליטיות, שקודם צריך לפתור אותן לפני שמניחים את הצינור. אני חושב שכן, יש לקח נוסף שבאמת צריך ללמוד עם מה שקורה באירופה, וזה בכל הנוגע לאנרגיות מתחדשות. משאבי רוח לפעמים יכולים להיחלש, דבר שבא לידי ביטוי בעיקר באנגליה, שנשענת בערך ב-20% במשק החשמל שלה על טורבינות רוח. כלומר, הגל הזה של אנרגיות מתחדשות, ככל שהוא טוב והוא טוב, באמת זה הכיוון שאליו העולם צריך לשאוף, עדיין המקרה הנוכחי מכניס פה איזושהי כוכבית, מזהיר אותנו שאנחנו צריכים להתקדם לכיוון של אנרגיות מתחדשות, אבל בזהירות, לא לשכוח גיבויים, לא למהר מדי, לזכור שייצור אנרגיה שנשען על כוחות טבע, בייחוד שהטבע קצת משתולל לנו במהלך השנים האחרונות ועוד ישתולל במהלך השנים הבאות, עלול לסכן את היציבות ואת האמינות של משקי החשמל.
וזה מתקשר לדברים הקודמים על הייצור, של באמת להקפיד ש... יישאר לנו מאגרים גם לשנים הקרובות.
להשאיר איזה ליטר שתיים
גם
בעתיד.
גם לדור הבא, ושלא נתפתה במרכאות, ננצל מחירים גבוהים ולמכור את כל הגז שיש לנו לחול.
נכון, זו מטריצה מאוד מורכבת, ואירוע כזה באמת מחדד מחשבה, בייחוד כשהממשלה יושבת בימים אלה על המדוכה, וחושבת מה לעשות לגבי מדיניות הייצוא מן המאגרים העתידיים שאנחנו נצטרך ונפתח ככל שנעשה.
כן. יפה. אבי ברלי.
תודה רבה.
השכלת אותנו, תודה.
תודה לכם.
עת אנחנו מדברים פה הרבה על נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, שלוקח את אמריקה קצת שמאלה, אולי בהשפעת חלק מחברי המפלגה הדמוקרטית שמנסים לגרור אותו לשם, אולי בהשפעת העובדה שזו קדנציה אולי אחת ויחידה שתהיה לו והוא רוצה להטביע חותם. אז הוא באמת גיבש תוכנית כלכלית מאוד גדולה, 3.5 טריליון דולר, אמורה לקחת מהשירים, לתת לעניים, אבל מסתבר זה לא הולך כל כך פשוט, יש לו אופוזיציה, ולא לאו דווקא רק במפלגה הרפובליקאית, אלא אצלו בבית.
כן, המפלגה הרפובליקאית היא עם הגיבוי של טראמפ, היא אופוזיציה מוחלטת לכל מה שיעשה, ופשוט תנסה להכשיל אותו בכל דרך אפשרית, כדי לשפר את מצבם לקראת הבחירות של, מה שנקרא, בין הבחירות לנשיאות, הבחירות לסנאט ולקונגרס, כך שהם כמעט לא שחקנים. זה נכון, ביידן הציג תוכנית, אפילו לא של 3.5 טריליון דולר, אלא במצטבר עם כל מיני תוכניות אחרות, גם לנושא של הקורונה, גם לנושא של תשתיות, גם לנושא של דברים אחרים, זה כמעט 7 מיליארד
טריליון
דולרים, טוב שאתה מתקן אותי, לעשר שנים, צריך לשים לב על המספרים האלה, הם אוהבים לחשב את זה בדרך הזאת, אבל גם 700 מיליארד דולר לשנה זה הרבה מאוד כסף, וזו תוכנית שהיא מהפכה במונחים אמריקאים, אי אפשר להסתכל על זה אחרת, היא פשוט, ככל שהיא תצא לפועל, לוקחת את ארצות הברית מהמודל שהכרנו וקראנו ולמדנו וביקרנו, של ניאו-ליברליזם, של כלכלה, של רונלד ריגן, שבו כמעט חזות הכל זה התאגידים, ושהשירותים הציבוריים, ביחס למה שאנחנו מכירים בישראל, הם מאוד מוגבלים.
או עולים הרבה מאוד כסף.
או עולים הרבה מאוד כסף, אבל זה לא שירות, זה כבר לא שירות ציבורי, אז זה כבר שירות עסקי שאתה קונה בכל מקום אחר, כולל בריאות, חינוך, וכל הדברים הללו. אז הוא רוצה לקחת את ארצות הברית לכיוון שהוא כמעט אירופה הצפונית, המערבית, הקלאסית שאנחנו מכירים, משהו של סוציאל דמוקרטי, קצת כמו ישראל, לצורך העניין. זאת אומרת, הרבה יותר...
עד כדי כך? או שהוא בסך הכל קצת מתקן כמה הדברים שיצאו משליטה?
אז אני, זו שאלה מצוינת. א', הוא מצעיר שעד כדי כך. זאת אומרת, הוא בא והוא אומר שמה שניסינו, ניסינו, מה שעבד, עבד ב-40 שנים האחרונות, אבל די, אי אפשר יותר עם הדבר הזה. מיצינו את המודל שהיה לנו בעשרות השנים האחרונות, והגיע הזמן לנסות משהו חדש, והוא מתכוון למודל סוציאל-דמוקרטי כזה או אחר.
שהמטרה היא לצמצם פערים, או פשוט להעלות את השכבות החלשות, להעלות אותה מדרגה, כי בארצות הברית קשה מאוד לצמצם פערים, זה גם מקום שבו מייצרים מיליארדרים בלי סוף.
המטרה היא בפירוש לצמצם פערים, המטרה היא בפירוש לעבוד גם על הפער ולא רק על ה, בוא נגיד על ההכנסה ועל ההון המוחלט שיש לכל אחד, אבל הדגש הוא לחזור ולתת למשקי בית, לעובדים, לסחירים, יותר מקום ויותר הזדמנויות ויותר הכנסה ויותר כוח קנייה מאשר היה להם עד עכשיו, כי בארצות הברית באמת אנחנו יודעים שאנשים חיים ממשכורת למשכורת, ממה שנקרא פייצ'ק לפייצ'ק.
אז מי תוקע לו מקלות בגלגלים? למה גם במפלגה הדמוקרטית יש כאלה שלא אוהבים את זה?
כבר אני מסביר, אבל בואו נרגע ניתן את ההשלמה. אז התוכנית החברתית העמוקה הזאת שהוא מציג, יש לה עוד רגל שהיא דרמטית, שזו עובדה שהוא מתכנן שהעשירים, ולא סתם העשירים, העשירים ביותר, ממש, המאות מיליונרים והמיליארדרים הם אלה שישלמו עליה. והוא מציג עלייה במס על תאגידים, הוא מציג העלאת מס על כל מי שמרוויח מעל $400,000 לשנה. שנה, הוא מציג באותה מידה גם ניסיונות לחסום הרבה מאוד פטורים ותרגילי מס שיש בארצות הברית. למשל, האם ידעת שבארצות הברית בן אדם עמיד, עשיר, ברוב המקרים בכלל לא משלם מס רווחי הון אף פעם? אז תגיד לי, איך זה יכול להיות? איך בן אדם לא משלם מס רווחי הון? הוא, כל עוד הוא לא מממש את המניות שיש לו בחברה או את תיק הניירות הערך שלו, אז הוא פטור. עכשיו, אדם עמיד בדרך כלל מרוויח עוד ועוד ועוד, הוא לא מממש את הדברים האלה, זה נמשך משנה לשנה, הוא לא משלם אף פעם, ומה קורה שהוא נפטר? היורש שלו, היורשים שלו מקבלים את התיק, ויש איזשהו איפוס, כן. ושוב פעם לא משלמים את העניין. זאת אומרת, הפני דורות אפשר לא לשלם מס אף פעם, פרוגטיבה שאין לאנשים אחרים, כי הם צריכים את הכסף בשביל, בשביל לאכול, ובעשירים הם לא צריכים את הכסף, אפילו הם רוצים לחיות ברמה גבוהה, הם פשוט לוקחים הלוואות כנגד אותו תיק, לא מממשים את התיק, חיים טוב ולא משלמים מיסים. אז רוצים לסגור את פרצה בוודאי, במונחים שלנו, בעבור העשירים זה לא פרצה, אלא זכות מוקנית מלמעלה. וזה תוכנית שהיא נראית מאוד מלהיבה ומאוד מסמנת את הכיוון לכלכלות קפיטליסטיות. אלא מה? דווקא בתוך המפלגה הדמוקרטית, המפלגה שלו, יש את הפלג, קוראים לזה הליברלי, קוראים לזה הפרוגרסיבי, שדוחף להגדיל באמת את התוכנית החברתית הזאת כמה שניתן. ויש בפנים הרבה מאוד דמוקרטיות שהם באופן מסורתי בכל זאת קשורים לתאגידים, קשורים לאנשי עסקים, קשורים לתורמים גדולים, והם לא מתלהבים מהדברים האלה. הם די מקבלים הבהרות והנחיות ואיתותים מכיוון התורמים שלהם ומכיוון התאגידים שעוזרים להם והלוביסטים, שזה מאוד לא נוח לשכבה העשירה של ארצות הברית, ונע למתן ונע להקטין. וכרגע שני אנשים, וזה כל מה שצריך, מאיימים לא להצביע עבור התוכנית ההיסטורית הזאת של טראמפ. הוא לא יכול להוציא אותה לדרך כל עוד שני האנשים האלה, רק שניים בלבד, לא ישנו את התפיסה שלהם ואת ההצבעה שלהם. מהפר הפשוט שבסך הכל בסנאט יש לו רוב מאוד מאוד קטן, מספיק בן אדם אחד או שניים בשביל לפוצץ את כל העניין, והוא צריך בגלל שני אנשים שהם כאילו בעצם אולי האנשים הכי חזקים היום בעולם מבחינה כלכלית, באיזושהי דרך לצמצם ולמתן את התוכנית שלו, לתת פחות שירותים ציבוריים, לא לקחת פחות מיסים מהעשירים, רק בשבילם. שזה באמת מצב יוצא דופן.
משום מה זה מזכיר לי את השיטה, זה כמעט מזכיר לי את השיטה הפוליטית שלנו.
בוודאי.
חבר כנסת אחד או שניים יכולים להפיל או להרים תוכניות
גרנדיוזית. אבל זה די מדהים ששני אנשים כרגע, שאת השמות שלהם מעולם לא שמענו, שהם בסך הכל שני סנאטורים מתוך רשימה מאוד ארוכה של אנשים, אתה יודע, משפיעים על 10 שנים הקרובות של ארצות הברית, ואם היא תראה יותר כמו דנמרק, או שהיא תמשיך לראות כמו ארצות הברית שהכרנו על הצדדים הפחות נעימים שלה.
זה באמת המבחן הגדול של ג'ו ביידן בתקופה הקרובה. אנחנו כמובן נמשיך, נעקוב ונעדכן. אז עד כאן האינטרסנטים להיום. אנחנו נהיה פה כמובן גם מחר. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, שלום.
ותודה רבה גם ליונתן מנייביץ' ולדן ברומר שעורכים אותנו. נתראות.